ננסה ככה באמת את התורה הזאת קצת לסדר. באמת יש בה באמת בפשט הרבה מה שצריך ככה קצת להבין בה. רק מקדים, כי באמת זיו הירבוקר, התורה הזאת היא כאילו מדברת אפשר להגיד בסגנון לא יודע, רוחני מופשט כזה, קצת קבלי כזה, שואל את השאלות ככה במקום מאוד מאוד גבוה ועליון. כמו שרבן נתן אומר שם בלכות הלכות בלכות בגדון, שהחלל הפנוי, הוא אומר, הוא נמצא בכל עולם כולו, אבל הוא נמצא גם בכל יחיד ויחיד, ובתוך עצמנו, בנפש שלנו, בעצם יש את המקום העמוק הזה של החלל הפנוי. וכמו שבכל העולמות כולם יש את הדבר הזה, זה גם נמצא בתוכנו. אז באמת אולי הסגנון שדקו להתחיל לדבר הוא כן ככה לראות את הדברים מעוף הציפור, משאלות חלקם פילוסופיות, חלקם כאילו קבליות, אבל בעצם בסוף זה לגעת במקום שבו כל אדם בתוך עצמו יש מקומות כאלה שבהם כאילו לא מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוכו, ובסוף זה כן מתחבר לדברים שדיברנו בתורת איה, אפילו בתור וב, כאילו על המקומות החשוכים והלומים של האדם, איך הם קשורים לקדוש ברוך הוא, נשאל את זה ככה, כן, ויש כאן עכשיו, אבל דיברנו בחודש שעבר הרבה על איך אדם מתוך איסורים יכול להתחדש. כאן הרב, מה שאנחנו רואים כאן בתורות, כאן רבנו אולי מלמד אותנו איך יש בכלל איזשהו משהו אולי קצת יותר פחות מודע, יותר סמוי מן העין, אבל שבונה בנו מושגים גדולים של קשר לקדוש ברוך הוא דווקא מאותם מקומות הלאומיים. אז רבנו מתחיל את התורה הזאת כאילו בשתי שאלות מפורסמות שדנו בהם הרבה בראשונים ואחר כך באנשים תלמידי חכמים שקשורים יותר לעולם של הפנימיות. כאילו השאלה הראשונה היא השאלה של תכלית בריאת העולמות, כן, שככה אתה מדבר בשורות הראשונות, כאשר מחמת רחמנותו ברא את העולם כי רצה לגלות את רחמנותו. ואחר כך הוא עובר לשאלת המפורסמת אם הצמצום היה כפשוטו או לא כפשוטו. הוא עושה איזשהו מעבר אחד מהשאלה הזאת לשאלה השנייה, אבל נראה שהוא בעצם מתכוון לומר שבשתי השאלות האלה יש איזושהי תשובה אחת, שהיא תשובה כזאת קצת פילית כלפי שתי הסוגיות שרב נחמן כאן מביא. כי השאלה מה היה מגמת הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, אנחנו על פי רוב מכירים, נגיד ככה בצורה חדה, שתי תשובות מרכזיות, כי אפשר חכפה אותם להרבה פרטי תשובות, אבל אפשר, יש ניגון אחד של תכלית הטוב להטיב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להשפיע, כדי להביא מטובו אל העולם, שזה היה בתכלית יסוד בריאת כל העולמות. כן, ניגון שכבר נמצא בראשונים, אבל אנחנו מכירים את הרמח"ל שמתנגד בניגון הזה. ויש הסברה אחרת למה הקדוש ברוך הוא רוצה בבריאת העולם, שהיא יותר קשורה לגלות את שמותיו, דברים שהופיעים יותר באריזל, שעל ידי בריאת העולמות אז הוא יהיה גם קרוי בכל מיני עמידות, רחום וחנון וכו' וכו', שזה קצת יותר כאילו איזשהו סגנון כזה של עבודת צורך גבוה מצד אחד, מצד שני זה הרבה הרבה יותר מתעסק דווקא לא בתנועה של החסד של הקדוש ברוך הוא שמשפיע על העולם, אלא דווקא זה בחינה שרצה לבוא לקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין, יותר ברצון של הקדוש ברוך הוא לגלות את עצמו בצורה שהוא יוכל גם להיות מובע וגלוי ומבט עצמו בהרבה גילויים פרטיים של העולם. ורב נחמן כאן משתמש בביטוי כזה קצת הייתי אומר אפילו קצת מוזר, אבל קצת עולה מטעטע בין שתי התשובות האלה, כי הוא אומר, השם ברך מחמת רחמונותו בראת העולם, כי רצה לגלות רחמונותו, ואם לא היה בראת העולם, על מי היה מראה רחמונותו? ולכאורה הניגון של תכלית הטוב להיטיב, שהקדוש רוצה להשפיע טוב על העולם, אבל שנשמע פתאום בסגנון הזה של רצה ברחמונותו לגלות את רחמונותו לעולם, ואם לא היה עולם אז על מי היה מרחם, זה קצת אפילו קצת מעורר אפילו גיחוך כלפי הצורה הזאת שדרכה פותרים את הבעיה, זה כי רחמנות לעומת הטבה היא לא משהו שמבטא את המשכת השפע האלוקי, אלא היא יוצאת מתוך נקודת מוצא שיש כל מיני אנשים מסכנים, עלובים שנמצאים מתוך העולם, והנה עכשיו סוף סוף הקדוש הוא מוצא את ההזדמנות שיש לו סוף סוף על מי לרחם. הביטוי רחמנות, יש פה משהו מסוים שהוא מאוד מאוד נשמע, מתייחס כבר למציאות דאבדית, למציאות בעייתית שאיתה הקדוש הוא כבר נמצא ברחמנות על העולם. וכשקוראים את הניגון כאן, זה לא יודע, לפחות זה מעברת פשוט, זה אפילו כמו שמעתי מאוד ככה איזה פתאום פליאה על הדבר הזה. אני חייב לומר שאם ראיתם בכתב יד, שם הוא ניסח איזה בהתחלה, כמו הניסוח היותר מפורסם, ששם הוא אומר שהקדוש הוא רצה רק שנייה, לא, הניסוח כאן הוא נשמע מאוד רגע איפה זה, כן, כי שאלה רוצה פשוט לברוא את העולמות כדי להיטיב לזולתו, אבל תראו זה מאוד מעניין, שם הוא מסביר אבל משהו אחר לגמרי, כי מידתו להיטיב היה אורו מתפשט לאינסוף, זאת אומרת שם הוא מסביר דרך תכלית טוב להיטיב, לא למה הוא יצר את הצמצום, אלא למה הוא יצר את התפשטות אורן סוף, את מה שנקרא את ההתפשטות הראשונית שמעצמותו גילה אורן סוף, וכאן שהוא מגלה, מבטא את רחמנותו, הוא כבר מתכוון, רומז כבר לשלב הבא, שלמה בתוך אורן סוף הוא גילה חלל פנוי. אני תמיד כאילו מביא את הדוגמה לדבר הזה, כן, אני אוהב להביא את הסיפור הזה על הליטווה כזה ש הגיע במסיבת פורים, שהוא מאוד מאוד שמח וטוב לב, כל מה שהוא אומר, בפורים, אתה, ליטווק שמח, הוא אומר, כן, זכיתי לקיים מצוות משלוח מתנות לאביונים השנה, ועידו לאביון, שלפי כל השיטות הוא נושא באביון, גם לפי החזון איש, וזה עשה לי קורת תורה גדולה. אז כולם מתרגשו, אמרו, תגיד לי מי זה אביון הזה, שגם אנחנו נזכה. לא, 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 אני שומע אותו גם לשנה הבאה, כאילו. כן, שזה בעצם, כאילו, אתה אומר, הקדוש הוא יצר עולם מסכן, עולם של חלל פנוי, עולם של חוק מנו, או, סוף סוף דרכו, הקדוש הוא יכול גם להיות ברחמונס גדולה על אותו עולם. זה תשובה קצת מוזרה כזאת, אבל בעצם היא כבר אומרת, אם בכלל אני השתמשתי בכתב יד, שלגלות את האורן סוף, זה היה אין אורים תכלית טוב להטיב. לגלות את הסתלקות האור, זה בתשובה הפשוטה שנמצא בסדרים הפנימיים, זה בגלל שיש חלל פנוי, אז עכשיו האור מופיע בצורה קווית, הוא מופיע בצורה הדרגתית, אז עכשיו בזכות הדבר הזה יש אפשרות פתאום לראות את הקדוש מתגלה בהרבה שמות, כמו שהענן שמסתיר את השמש, בזכותו מתגלים כל גבני הקשת. וכאן יש איזושהי תשובה כזאת שהיא אוחזת את החבל לשתי קצותיו. היא כאילו מדברת מצד אחד את הרצון להשפיע הרבה הרבה, מצד שני אין לה משמעות בלי שהיא מתגלה דרך הצד של המקבלים, ובתשובה בשתיהם מצב פתאום משהו שאני חייב לומר גם משהו גם מצד שהרבה יותר רגשי, הרבה יותר שווה לב, תכלית טוב להיטיב, זה משהו כזה באמת יותר יכול להישמע קצת פילוסופי כזה, שהסיבה הראשונה מהצילה פתאום כאן, זה נכון שכמו שאמרנו זה משהו כזה קצת נראה מוזר ומגוחך, אבל מצד שני זה פתאום מרגישים כאן הרבה הרבה יותר את ה... נקרא לזה כמו שאמרת, שזה גם שול של אהבה, את המקום שאנחנו מרגישים, ואחר הקדוש הוא נמצא איתן בתוך צרותינו, הקדוש הוא כאילו יכול גילה עכשיו את המקום של איך בתוך כל המקומות הרחוקים שלנו, הקדוש הוא שורה איתנו. וזה בעצם מה שרבנו עשה גם לגבי השאלה שבתקופתו הייתה מאוד עומדת על הפרק, הוא זכה לראות את האדמו"ר הזקן.
אני אסביר את זה שוב, זה לא כן. יש את מה שיש בכתב יד, שזה כאילו שתי בחינות.
לא, משם הוא מדבר באמת רק על ההשתתשות, כן, נכון.
והרב
עושים
שהצמצום הוא קשור לגבורה,
כן, נכון. וכאן, אנחנו יודעים מה משלב בין חסד לגבורה, מידת הרחמים, שמידת הרחמים זה איך החסד נוצר בתוך הגבורה. שהדבר המסיים הזה הוא לאחוז את החלב של קצותיו, אבל פתאום נוצר כאן משהו חדש, נוצר כאן משהו מיוחד שהוא לא כביכול קשור לא למידת החסד האלוקית ולא למידת הגבורה האלוקית. זה כמו שמעתי, זה משהו כזה שאתה שומע אותו במבט הראשון, זה אפילו כמו שמעתי קצת מוזר, אבל פתאום אתה מרגיש כאן איזה משהו שקשה לזמין אותו במילים, משהו שאתה אומר הוא לא קיים, לא במילה של הטוב האלוקי ולא במילה של הגבורה האלוקית, פתאום יש כאן וואו רחמונס, שפתאום אתה משהו כזה שמאוד מאוד נוגע ללב, שבא כאילו מהפרדוקס הזה ומהסתירה הפנימית הזאת בין שתי התשובות המפורסמות. ואותו דבר, כמו שזה בעצם מקביל למה שאדמור הזקן אמר, שכל הצמצום שכתוב כתבי אריזל, שכתוב של צמצום בעולם, זה לא כפשוטו, בצורה אמיתית, זה הכל רק אשליה צמצום, אבל באמת מלוא כל הארץ ודו, והקדוש הוא סובב ומלא בכל מי משווה, והכל לא רלוקי. ואני רק לשם, לא באמת שאני חושב ככה, אבל נגיד שהבוא הפלוקטו שלו היה אגרה, או נגיד, לא יודע, הסברות כאלה יותר שאולי נראה אותם בראשונים כמו הרמב״ם, שהצמצום הוא כן כפשוטו, והקדוש ברוך הוא ריקן את אורו מן העולם ויצר עולם בריאתי מחוץ אליו, הוא מנהיג אותו מבחוץ. ומה שרבנו אומר, הוא אוכל את הרוגה במשירות השלמה, אומר, הקדוש ברוך הוא יצר חלל פנוי וזה כיפשו אותו ממש, והקדוש הוא באמת באמת יצר חלל פנוי וזה משהו הכי אמיתי שיכול להיות, ובא חלל הפנוי שם הקדוש הוא נמצא, לא נמצא כי אין חלל פנוי כמו שהאדמור הזה כן אמר, אלא כי יש גילוי אלוקי מיוחד שנקרא החלל הפנוי. והדבר הזה אנחנו לא מסוגלים להבין אותו, זה באמת סתירה שאי אפשר לחיל אותה, אבל הנה חנה משם, במקום של הסתירה הזאת שם הקדוש הוא נמצא, זה כאילו הנקודה השורשית, שבעצם יש כאן מקום כזה של חוסר המוכנות לוותר על אף אחד משתי הצדים האלה, ועל די זה נוצר משהו פילי, משהו לא מובן, אבל משהו שהוא בסוף שבר, יש לו משהו כזה שבסוף הוא פותח אותנו דווקא בגלל המתח הזה למקומות הרבה יותר גדולים, שזה בעצם מה ש מה שרבי יוזי הזכיר מרבי אברהם בן נחמן בביאור הלקוטים, שהשאלות המיוחדות האלה של החלל הפנוי הן שאלות שבמהותם חלק מהגדרה שלהם שהם קשורים למקום הזה של כביכול זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין אוזן יכולה לשמוע ואין הפה יכול לדבר, שיש כאן שאלות שבאות ממקום של תרתי דה סתרי, של שתי הפכים שמנסים להכיל אותם במקום אחד, והמציאות לא יכולה להכיל את שתי הפכים האלה במקום אחד. אבל כמו שרבי אברהם בן נחמן שם כותב בביאור הלקוטים, שהשקר הגדול שכל המתחכמים ששואלים שאלות במקום בחלל הפנוי, כי הם מתעקשים את שתי הנושאים האלה, קצר המצב מסתרע, מתעקשים כן להכיל אותו במקום אחד, להכיל אותו בשכל שלהם, להכיל אותו במרחב מסוים, להכיל את הסתירה הזאת, ואז הם מגיעים לכל מיני אבסורדים, לכל מיני סתירות, וגם כשהם יושבים אותם, הם בכלל לא יכולים להיות בכיוון, נראה שרבי נתן בלקוטי הלכות, הלכות בגדי כלי בגדים, אומר שזה ממש איסור כלן, כי הוא אומר שהבחינה של הצמר זה הבחינה של הדיקנה של השפע האלוקי שכולו כתלג לבן, שזה בעצם איזשהו כן, הרצון שהקדוש ברוך הוא כמה שיותר להיכנס לתוך העולם ולהשפיע טוב בתוך העולם. והפשטים, כמו שכתוב שגבריאל היה לבוש בגדי פשטים, זה קשור למידת הגבורה. ושמנסים לקלוא ביחד את הצמר והפשטים, נוצר משהו שהוא אבסורדי, נוצר משהו שהנפש לא יכולה להכיל אותו, אבל הוא אומר, יש כאן איזשהו קשר יסודי, שכל הבסיס של החשיבה שלך הוא מוטה מראש, אתה מתעקש את כל המקומות האלה לאכול במקום אחד, כי בצורה אמיתית, התפקיד של צמר ופשתים זה לא ליצור קהיליים ולקלוע אחד את השני, אלא התפקיד של, 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 של הקדוש הוא אולי בכוונה יצר שתי הפכים בדבר אחד, חסדים וגבורות, מלוא כל הצבודו וחלל פנוי במקום אחד, בצורה עמוקה פנימית, זה נועד בדיוק כדי לשחרר אותנו מהתבניות שבה אנחנו נוצאים, לפתוח אותנו למחבר חיים חדשים. הוא אומר שמה שמת בבית המקדש, אז דווקא הכהנים לבשו צמר ופשתים יחדיו, ומצוות ציצית ללבש צמר ופשתים יחדיו, כי יש משהו שדווקא בתרתי דסתרי האלה, אם אתה מוכן לוותר על נקודת המוצר השני שמנה התחלת, אז דווקא המרחב הזה כביכול שבו שתי הפכים הם נמצאים, כמו שביום כותב אומר, כי אני רק אקרא את הלשון נזכר זה בבוקר, אבל הוא כותב את זה ככה ש... אומר באות ג', אומר אשר נראה לדעתנו אנושה כשני הפכים נושא אחד, אבל מבדל רומתו דעתו מתאותו הזמן לא היו כלל בנושא אחד, אז שכמד בוודאי אין שך לשאול עוד, שהטעות שלנו שאת שתי הפכים אנחנו מנסים לקלוא בנושא אחד, לקלוא בתוך השכל שלנו, אבל הקדוש הוא בדיוק זה הכל בדבר הזה להיות קשור למשהו שהוא מעבר לנושא אחד, ולפתח את זה שהקדוש הוא מגלה מרחבים הרבה יותר גדולים שדווקא דווקא מהמקומות העמוקים האלה של הקושיות האלה בחלל פנוי, אם אנחנו לא נבוא להם מתוך פתרון שכלי שהוא מנסה, כל השכל בא לנסות לשים את הכל בנוסחה אחת, אלא נשתחרר מהדבר הזה, אז נזכה דווקא במקום הזה להתגדל עכשיו לממדי חיים חדשים, מרחבי חיים חדשים שדווקא יגדילו אותנו. אם הייתם בשיחות הר"ן, שם הוא כאילו מביא דוגמה, כן, אצלנו רק צוחק על המארץ הזה שמגיע באמצע הסוגיה ומתחיל להקשות בלי שהוא בכלל לא חי את הרקע הנכון של הסוגיה, אז שם בשיחות הר"ן הוא מביא את הדוגמה הזאת ששואלים אדם, אם יש שתי חלונות בבית וחלון אחד נשבר, אז למה שמעבירים את, מעבירים את החלון למקום השני, מה זה עוזר? הרי הציפור יברח עכשיו מהחלון, כאילו, מהחלון השני ששמנו את הדברים האלה, ואנשים נשארים פרועי פה ולא יודעים לענות את התשובה. הוא אומר, ואתה לא מבינים, ככה הוא אומר, זה הניסוח החזק שם, שהשאלה היא התשובה. זאת אומרת, שבעצם כל השאלות היא באה לא להשאיר אותנו בקונצפציה שבה היינו נמצאים קודם, כאילו ששאלת השאלה הזאת בצורה סמויה, אנחנו הנחת יסוד, זה ברור שצריכים לשחק עם כל החלונות שנמצאים כאן, ואז לא עוזר אנחנו מקשים קושייה, אבל בעצם כל הקשר של הקושיות שבאת מחלל פנים ומאדם נשארים פה רואי פעם והם, כי החלטנו משתבב לסימן של שאלה ולא להבין שהשאלה באה בכלל לפתוח אותנו למחווי חיים גדולים יותר שנמצאים לבר. זה בעצם מה ש כאילו בתורה העמוקה הפנימית רבן אומר, המקום הזה של החלל פנוי הוא הדבר הכי הכי מסוכן, אם אתה חי עולם של שכל, אם אתה חי עולם של ניסיון את הכל להכיל במקום שבו אתה נמצא, אבל בצורה עמוקה פנימית זה המקום שעד רבה הוא, אם אתה רק תוותר על המושג הזה שנקרא שכל ותוותר על המושג שנקרא איך הכל לחול בנושא אחד, אז דווקא הדבר הזה פתאום יפתח לך מחווי חיים חדשים לגמרי שיבואו דווקא כתוצאה מהפלא הגדול שהקדוש יצר משהו שהוא כאילו הופכי לו, וגם שם הוא נמצא, וזה הקדוש הוא בעצם הרחיב את כל הרחיב את גבולות היש, הרחיב את המרחב הגדול של המציאות. אז אולי אתה רוצה לי...
כן, כן. ולכאורה גם ברגש, נגיד על הנושא הזה של הרחמנות, זה מעורר גם ברגש סתירות, ברגש הרגיל שלנו, כן.
נכון, כן, נכון, אבל הרגש יכול להתפתח, וכמו שאומר שניגונים יכולים להתפתח מניגון אחד לניגון אחר, ויש כמו שמחשתי מקודם, אתה מרגיש טוב את הרגשת ההטבה, אתה מרגיש את הרגשה, כאילו את הגילוי מחדש שאתה יכול להביע משהו, פתאום נוצר לך רגש שלישי שנקרא רחמנות, שאתה אתה לא יכול לסביר את זה בשכל, אבל ברגע שפתאום אתה נפתח כאן עכשיו, השתחררת ונפתחת עכשיו למחווי חיים יותר גדולים, שבעצם תמיד בשכל סתירות לא יכולות להיות קמות. ברגע שהרבה פעמים אנחנו גם חיים סתירות, ויותר מזה, הסתירות האלה לא שאנחנו חיים אותן, אלא בסוף הם פתאום מפתחים בנו מחווי חיים חדשים שבאים כתוצאה מהדבר הזה. אולי אני לרגע, אני רק פתחתי, כי משם הוא פתח את התורה, ואני רוצה כאילו לחזור לכמה שלבים אחורה. כן, כן.
הרב אמר עכשיו, זה משהו שלא הבנתי, כאילו, הרב בא להסביר למה צריך חלל פנוי, כאילו?
למה, אני כבר, אני כבר רצתי קצת, אני חושב, רצתי קצת קדימה, לימות המשיח, לומר למה החלל הפנוי עצמו הוא לא רק דבר שצריך לברוח ממנו, אלא לימות המשיח, אז ידע אפילו, הדבר המסוים זה שבו, שעד אנחנו אפילו נתחיל ממנו, כן, הכל, או, הנה עכשיו אנחנו ממש בתוך חלל פנוי ממש, מרגישים, וידאו מרגישים את השעות המיוחדות האלה של המנחה, אז יש ככה באמת מה... בסדר, הכל בסדר. כן, בסדר. המצב הזה שנייה נשמע נראה יותר יפה עכשיו אפילו. ממש מרגישים את החלל. בסדר. אני, כאילו בעצם אני צריך להתחיל את הכל, לכן אני עכשיו חוזר להתחלה, להתחיל את הכל מההתחלה, כאילו מה זה בפשט החלל הפנוי, ולמה בפשט לכאורה צריך לברוח, למה בפשט צריך לברוח ממנו, וכמו שכאילו הדברים שכן רבנו שם בסוף התורה הביא את הפסוקים, כן, שרי הזכיר היום, בוא אל פרו, שכמו שאומר שפרו זה המקום של ה... המקום הפעור והמקום כן, של השבר הזה והמקום הזה ששם יש את החלל הפנוי ושם יש הרבה אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדי את לב עבדיו ששם הכל בא בצורה של קושיות הכל בא בצורה שהדברים לא מבינים ושם הוא מתחיל הפסוקים מדברים לשתי שלבים יש את השלב הראשון למען שיתי אותתי אלה בקרבו אני קצת הייתי בבוקר, המשך הפסוק עדיין, ולמען תספר בו, זה מנחה ובמנחה, את אשר התעללתי במצרים, ואת התותי ששמתי בקרבן. ואחר כך יש, שזה, ואחר כך, יש אחר כך, איך זה עם המחר עם הרבה?
הנה,
הנה, ומחר הרבה בגבוליך. אז יש את ה... נגיד ככה, בעירת שמיים הפשוטה שלנו, אנחנו לא צריכים לחדור לתוך המקומות האלה, כי כמו שאמרנו בוקר, נחדור למקומות האלה שאנחנו לא בשלים אליהם, אנחנו רק נסתבך ונמצא בכל מיני, ויכוון אותנו למקום של, גם של קושיות, וגם אולי מקומות דווקא של יותר מדי חשבונות שכליים בתוך הדבר המסלם הזה, איך אנחנו מסתדרים איתם, ואז בעצם שאתה יותר מדי עסוק בסתירה, אתה רואה אותם מבחוץ ואתה לא יכול אותם מבפנים. אבל כאילו, בוא נאמר ככה, נראה לי בעירת שמיים הפשוטה, צריך לומר שלמה הקדוש הוא יצר חלל פנוי, כמו שהוא התחיל את התורה בצורה פשוטה, שעל ידי זה שהקדוש הוא יצר מרחב שהוא לא אלוקי, זה יצר אפשרות לזולתיות, לחיים כאלה שמצאים מחוץ לקדוש ברוך הוא, שמתוכם אפשר לגדל את כל הימים ואת כל השנים, מתוכם אפשר להתחיל לגלות כל מיני גילויים אלוקים, שזה בעצם, כאילו אני מתחיל דווקא מהתשובה שהצמצום הוא כפשוטו, ושתכלית בריאת העולמות היא שמאפשרת לנו לגלות את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה, מה זה איך? לא, אבל מי לחשב, מילא מה איש עברי צריך לעשות. הוא לכן לא צריך לשאול למה, מה המשמעות של המקום הפנוי הזה של חלל פנוי. כי אני אגיד יותר, כי כל עניינו הוא למלא את החלל הזה. כאילו, למה נוצר חלל? כדי שנמלא אותו. אז מילא, להתעסק יותר מדי בשאלה, מה התפקיד של החלל פנוי, ולמצוא בו שולחים עצמיים, ולמצוא משהו עצמי בזה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן, זה הרי דבר זמני. בואי פרו למה, למה שיתיר את האלה בקרבו. כל מה שיש פרו בעולם, כל מה שיש קשיים בעולם, כל מה שיש חלל פנוי בעולם, זה חוק הזה שתפקידו למלא אותו, אבל בזכות הדבר הזה נוצרים כל הבאות של התורה וכל האותות והאותיות וכל הימים והשנים נוצרים כתוצאה מהמקום הזה של הפער. ובהקשר מסוים הזה, אם אתה לכם בזה, יש חלוקה, אם אתה שואל שאלות בתוך המערכת עצמה, שזה מה שאומר, זה שאלות של שיווי כלים, שבתוך בתוך החלל הפנוי הזה האור אלוקי הופיע, והוא הופיע בתור אור כזה שנמצא במתח עם משהו שהוא זולת אלוקי, שזה בעצם מתח בין האורות לבין הכלים, כמו שרב נחמן כותב בהלכות תולעים, שגם הקושיות של הפילוסופים שלא מהחלל הפנוי, גם הם בסוף הרי מדי מהחלל הפנוי, כי הם קשורים למקום הזה שיש אור ויש כלי, יש את הקדוש ברוך הוא ויש אותם שמצאים זולת הקדוש ברוך הוא, אבל הרי כל תפקיד הוא שהאור יתמלא בתוך הכלי. אז יש הרבה קושיות שבאות כתוצאה ממתחים בין האור לבין הכלי, וזה הקושיות האלה, שם נאמר דם השתמשים לאפיקורס, וזה רבנו בצורה פשוטה, אם אתה לא יותר אתה תתעמק בהם, אז ודבר מסוים הזה, יש הרבה דברים שיבנו כתוצאה מדבר מסוים הזה, וזה חלק מסדרי מפגש עם הקדוש ברוך הוא, שנעשה באיך האור עכשיו חודר כבר לתוך החלל פנוי, ובעצם חודר לכלי, שבתוך הדבר הזה גם יש לפעמים ככה קצת בלבולים וקצת מתחים, שזה יכול להיות גם מתחים של קושיות שכליות, אבל יכול להיות גם נהיה לי יותר גם יצרים וכל מיני כוחות חיים גדולים שלא מצאים את מקומם. בסדר, עם הדבר הזה נדע איך להסתדר, וזה כמו שאומר למען ישתי אותו אלו בקרבו, שיש בזכות זה הרבה הרבה גילויים, הרבה הבאות של הקדש חור, ולאמן תספר בו זה בנכון ובנכה, שגם בהקשר הפשוט הזה יש גם הרבה מידת הרחמים, לראות איך, כאילו בהקשר הפשוט שלנו, איך הקדש ברוך הוא ממלא לנו את כל החסרונות שלנו. זה תהליך שהוא בעצם פשוט, אבל אם תתחיל לשאול שאלות על עצם הנחות היסוד של הדברים האלה, ותנסה לראות איך הקדש הוא נמצא גם במקום החושך, שם אתה מתבבל לחלוטין, ממלא בהקשר הפשוט של הדבר הזה, אז צריכים את האמונה הפשוטה שלא נכנסת למחוזות האלה, שהיא יודעת שזה בכלל לא התחום שלנו, שם אנחנו לא צריכים להיות קיימים.
הרב תיאר, כאילו אתה ממלא שזה פחות אמונה.
בדיוק.
מה הקשר, כאילו הרב תיאר את משהו לא אמונה.
נכון.
מה הקשר שלנו?
וזה אמונה, שאתה שואל סוף סוף, אם תתחיל לשאול שאלות יותר כבדות, ותשאול את השאלות, למה הקדוש ברוך הוא סיבך אותם תוך הסיפור המסר הזה, ותתחיל לשאול מה לפנים, מה לאחור, שם בהקשר הפשוט התשובה היא אמונה, ואנחנו רוצים אמון, ונגיד ככה, אבל בנפש שלנו, אנחנו מתעסקים רק בממלא, ולא מתעסקים בסובב, ואנחנו נותנים אמון בסובב, ויודעים שהקדוש ברוך הוא סוף סוף עשה את הדברים לא לבטלה, ויש תפקיד, ואני כבר אמרתי, כאילו, זה מסיימת, כאילו, מה שמגיע את הנפש, בסדר, והפער הזה יתמלא בעתיד, זה יהיה בסדר, וזה לכאורה מה שאמור להגיע את כולנו, וחשוב להדגיש שגם במקום הזה אנחנו יכולים להסביר בשכל שכאילו, כאילו את המקום הזה של החלל לא בתור משהו עצמי, אלא בתור משהו אמצעי, שסוף סוף בזכות הדבר הזה יש לנו מרחב שדקו אנחנו נגדל את הרבה דברים. אז אני אומר, אפילו במקום המאוד מאוד פשוט הזה אנחנו לא מתיימרים לומר שהחושך הוא אור, אני לא אומר שהחושר הוא אמצעי לקראת אור, וזה דבר כזה ש כמו שאמר בפשט הפסוקים, זה לא צריך לחכות למחר, זה כבר בוא עכשיו אל פרוע, אפשר כאילו, לא צריכים להיפחד מהמקומות האלה של חושך בעולם, אם מגלים אותם במקום כזה שיש כאן אור אלוקי שעוטף אותם. כמו שאמרתי, יש קצת משברים, יש מתחים, יש התמודדויות יצריות, יש לפעמים תוספת אור, לפעמים התגברות הכלים, זה חלק מהתהליך הפשוט שצריך לעשות. אני לרגע ממחיש את הדבר הזה. כן, כן, כן.
זה רק להבנה שלו, אולי למושגים, כאילו אחר הדברים יצאתו מקביל לרבש, לרש בעולם?
כן, כן, למקום שבו הקדוש הוא בד אלו נמצא, העדר, המקום שבו יש את העדר הכי קשה של העולם. למתיים, רק כדי למלא אותו, ואנחנו יכולים להגיד שסוף סוף בזכות העדר הזה, בזכות זה גדולי השמות, בזכות העדר הזה אנחנו סוף סוף מסוגלים לראות את הקדוש הוא מיטיב איתנו. אני אגיד קצת יותר מזה, בזכות העדר הזה, אני כבר אומר טיפה שלב נוסף, יש לנו גם איזושהי עצמיות כזאת, שזה מה שהוא מתאר דרך כל סוגיית המחלוקת, שכל ימי גדלתי בין חכמים, שגם המחלוקת גם היא קשורה בעצם כל סוגיית כאן איזשהו סוג מסוים של חלל פנוי, כי בעצם, אבל זה כבר תראו קצת יותר עמוק של החלל פנוי, כי בעצם יותר חלל פנוי זה לא שקט שחולה קצר חושך, אלא דחס את האור לצדדים, שזה כמו דרך של בעלי מחלוקת, שכל אחד מתכנס למקום שלו, ובעצם אין כאן את המקום הזה שכולם משותפים ביחד, אלא כל כל אחד מתרחק מהמרכז, שזה בעצם יוצא חלל. אבל מהדבר הזה יוצאים הרבה דברים טובים, מהמקום הזה שיש גם, גם שיש כביכול פירוד בעולם והפרדה בעולם, כי כמו שהתחלתי לומר עכשיו, זה נותן מקום לאנשים. זה בזכות, כאילו אם באמת כל המציאות כולה, כולם היו יודעים אותי בקטנה ועד גודלה, וכולם היו חיים את האמת בצורה מלאה שלה, אז לא היה אף דיבורים בעולם, לא היה אף צורך לדבר בעולם. כל דיבור שאדם היה מדבר, היה הופך להיות מיותר במובן מאליו. זה די משעמם לבוא ולהגיד דרשן פרשת שבוע, רק לפרוט את הפסוקים של, של פרשת השבוע, שזה כולם ידעו אותו וכל מובן מאליו. דווקא מכיוון שיש מציאות לא ברורות, ויש שהם באים כתוצאה ממתחים שיש דמויות שונות, זה הדבר המסכם הזה, הוא זה שנותן את יכולת הבאה, שזה כל ימי, שזה בחינת הימים, בחינת המדורי של מציאות. גדלתי בין חכמים, ודווקא אפילו הסתירות המסכמות האלה הם גם נותנים אפשרות לחדש דברים, וגם אפילו מחדדים הרבה דברים. דווקא שבזכות שהיה מחלוקות גדולות בעם ישראל, בזכות זה זכינו להמון ספרים. אם לא היה מחלוקת בין חסידות לבין הגרה, לא היה לנו לא את נפש החיים ולא את התניא, והרבה אור טוב היינו מאבדים מן העולם, כי הכל, כולם היו בהרגשת הלב שהם מרגישים איך הכל הרמוני. אבל המקום המסם הזה הוא מקום כזה ש, כאילו אני מדבר איתם כאילו בשפה שנהיה לי, זה שפה ברורה, ושכל אחד, שגם אדם הפשוט, יכול להודות לקדוש ברוך הוא, טוב שיש חלל, טוב שיש מרחק. כמו שאמרתי, הדבר המסם הזה הוא מעשיר את יכולת הבאה של, של הגולוי אלוקי בעולם. אני קצת רומז יותר מזה, נותן גם מקום גם בין החכמים שיש מחלוקת, אז יוצר איזשהו מרחב באמצע שבו אדם לא נבלע בתוך האור הגדול המסם הזה, שזה מה שרבנו כל מיני אומר, אם חז וחלילה נגלה את התשובה לחלל הפנוי, אז כבר לא יהיה עולם, ויש חשיבות גדולה גם שיהיה עולם. וזה איזה משהו ברשימו שנהיה לי, שהדבר המסם הזה, כל אחד יכול להירגע בדבר המסם ולקבל את הדבר המסם הזה, וזה דבר טוב של עצמו. זה עדיין לא,
זה לא נקרא להיכנס למורכבות מה שחלל הפנוי, זה דבר שיוצא ממנו גם מדויק פה, שאני כאילו אני הכבדתי את ליבו, וכאילו למען שתהיה אותה בקרובה, שמה שהכבדתי את ליבו, זה שיש את ההכבדה, זה גורם שתהיה אותה בקרובה. זה לא זה שהצדיק נכנס עכשיו לתוך הקושי מה שחלל הפנוי,
כן, קצר,
זה דבר שיוצא מחלל הפנוי, אבל זה לא
נכון, כי אני עוד הגעתי לפסוק הבא, נכון,
גם בבועל פרו, זה רק הצדיק, כאילו לא דיברנו על הבועל,
כן, הבנתי, נכון,
יש עניין שיש
הכבדה
וזה יוצא,
נכון, יש, כן, אני נותן דיברתי על הרווחים הצדדיים, ואנחנו בעצם, כמו שאתה אומר, אנחנו עדיין לא מעיזים ממש להיכנס לעומק הסוגיה הזאת עצמה. וזה, וכשאתה שואל סוף סוף את השאלות, את שאלות ההנחת היסוד בכלל, למה בכלל יש לה בעולם, אתה יכול להגיד איזה ברכה יש כתוצאה מהחלל הזה, מהרע הזה בעולם, לראות הרבה ברכות שבאות ממנו. אבל כשאתה ניגש לשאלה הזאת וניסה את הרע להגדיר מושגים של טוב, אתה נכנס למושגים של תת איזה סטרי, שבדבר המסם הזה אל תיכנס לדבר הזה, זה שקר לכנס לדבר הזה, זה לא יקרה אותך לכלום. זה אתה שואל את השאלה מתוך הנחת יסוד מוטעת ששואלת יקרה אותך לאף מקום. כן, גל,
אני אזכיר שדיברנו חבורה איתנו משושן בבוקר, שחושב אפשרות שלנו להבין או לשאול או לתת תשובות לחלל הפנוי, זה בגלל שאנחנו צריכים אולי שפה אחרת, לא שפה של המוח, זה לא שפה.
אני אגיע, כן, אני אגיע לזה. אני אתן, אני כן, אני אתן לדבר שהאדם עדיין לא מפותח ולא מפתח עדיין מקום זה. לכן זה מה שהקומה הפשוטה, זה הסתכלו בפאר הליקוטים באות יוד ג', שם הוא מחלק את זה לשלושה מדרגות של אנשים. שיש אנשים שיוצא מאונה פשוטה, הכוונה תדלג על החלל הפנוי. שם עברים, הכוונה משון, זה עובר לאדם. הם לא כל כך מתרגשים מהשאלה העמוקה, למה בכלל יש את הדבר הזה. זה בתוכה, הם, הדבר הזה עובר מול אדם. שלהם יודעים לדלג על דבר הזה, לא להסתבך בתוך הדבר הזה. אבל עדיין, כאילו, כמו שאומר, סוף סוף המקום הזה של החלל הפנוי, גדלתי בין חכמים, המחלוקת הזאת היא מאוד מאוד הגדילה את כל הימים. זה בעצם קומה מאוד חשובה ומאוד משמעותית שהיא נכונה לכולם, שאתה ושאלות יסוד שם צריכים כלפי בסביבותיך האמונה, כן, שמה שקשור למסובב כל המין, כאילו, בעצם למקום הפעילי העמוק שאומר איפה הקדוש הוא נמצא כאן, זה אנחנו נותנים אמון בקדוש הוא שהוא יודע מה שעשה.
אחורה שחור, תקפיס אותי לסובב.
מה זה איך?
אחורה שחור.
אולי, כמו שאתה אומר, אפילו, בקשר מסובב זה אפילו יותר מזה, כאילו לצודק, אני צריך לחדד את זה, שבשלב מסובב זה יש גם רווח מאחורה שחור, לא שאתה נכנס לטפל בו, אבל אז הבא, מזה שאתה מדלג עליו, זה גם רווח גדול מאוד. כי זה גם, תצים לך את השיעור שלך לסובב, אל המקום העלום, שגם, כמו שחלת פונים אנחנו לא מבינים מהו, גם סובב כל המין, רבנו מסוף אתה אומר שגם אליו אנחנו לא מבינים מהו, ואתה יוצר קשר של אימון בבלתי נודע, כל זה מערכת אחת. אבל אני רוצה לרגע לחזור לסיפור של המחלוקת, כי בסיפור של המחלוקת, שהבנו היום מזיב שזה בכלל היה אולי, כאילו, נאמר בזהירות, הרקע לכל ה... מה זה?
יש פה כבר מחלוקת גם על זה.
כן, יש אפילו מחלוקת על זה. אפילו יש מחלוקת עם צדיקים על זה, אבל זה תיאור טוב שזה הדבר שככה עמד ברקע שהחריב לרב נחמן, לרב נחמן, למה יש מחלוקות בעולם? אז הדבר הזה, כמו שאמרתי, יש בו רווח גדול מאוד, שבזכות המחלוקת הרבה דברים מתבררים, יש הרבה ימים הולכים וגדלים, אבל כאן בפרפורט לחוכמה של רבי נחמן מצ'רין, הוא ככה מוסיף על זה משהו שבעיני היה ככה גדול מאוד, שהוא אמר שהמחלוקת שבין החכמים שבא זה אומר נראה דעתי לקרב הדברים לשכל, שעל ידי זה, שזה מושך עצמו לצד ימין, שם שורש מידת החסד, וזה מושך עצמו לצד שמאל, שם שורש מידת הגבורה, וזה נמצא ביניהם חלל הפנוי, ובתוכו נתבע הבריאה של הימים והמידות. פה שבעצם אומר, זה שהחלל הפנוי עצמו, לא רק הסתירה בין החלל הפנוי לבין הסובב, אלא איך נוצר החלל הפנוי, הוא נוצר ממש על ידי המחלוקת, על ידי שכל דעה ודעה חידת עצמה, משכה את עצמה, וכאילו בעצם חלל הפנוי זה לא ריקוד שלו, אלא כבר מקודם ורמת לזה, זה התעצמות של כל גוון וגוון, שכל גוון וגוון עצים את עצמו בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז באלה יש האור אינסוף, משך אותו לצד ימין, לצד החסד, ומשך את עצמו לצד שמאל, ומשך אותו למעלה, משך אותו למטה, כי כל אחד רצה, כל הצדדים כולם רצו את האור אינסוף אליהם, וכתוצאה מהדבר הזה פתאום נוצר חלל פנוי. אז בעצם יש צד מסוים שאנחנו מבינים שהחלל הפנוי עצמו הוא לא ריקוד של חיים, הוא מלאות של חיים. זה מקום כזה של מאה לכאן ומאה לכאן, שכל אחד דוחף למקום שלו, שזה בעצם המקום נמצא מזה שהמחלוקות בין תלמידי חכמים, הוא ממש גדלתי בין תלמידי, כל ימי גדלתי בין חכמים, זה בעצם מקום כזה שבו דווקא המחלוקות בין תלמידי חכמים לא רק מאפשר, מצדיק את הצורך שכל אחד ידבר, אלא בסוף של דבר זה מגדיל את התורה, זה יוצר מצב כזה שבו שחיים לגמרי את התביעה עד לכאן ועד לכאן, אז יש כאן משהו פנימי יותר, גדל אותו שהולך ונצא ממנה. זה ודאי, כמו שאמרנו, זה לא בשפה השכלית הרגילה, זה מחבר אותנו למקורות יותר גדולים, וזה מה שרבן שמעון גמליאל אומר, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. המקום הזה הוא מקום שמצריך שתיקה, מצריך מקום של של הקשבה. אבל שתיקה זה כבר לא האמונה במשמעות הראשונית של הכוונה שאני מקבל עליי את הדין, אלא בשתיקה, כמו שראינו כבר בתניין הזין, שכמו שרבנו שם חידד מאוד יפה, שלמשה רבנו אמר שתוק אחרי שהוא שאל את השאלה, כן? זה לא שהקדוש הוא שם מזכיר שאלה אחרת של משה רבנו, אבל זה אותו באותו סוגיה. כאן הוא שואל את השאלה הקשה הזאת על רבי עקיבא, אותו אותו זאת הרב זו סחרה, והקדוש הוא חיכה שישאל את השאלה ואמר לו שתוק. זאת אומרת, תישאר עם השאלה ואל תנסה עכשיו לאלץ אותה לכל מיני פתרון שכליים. איזה מנה שאתה נשאר עם השאלה, זה עצמו מגדיל, זה עצמו מרחיב אותך, שם אותך במקומות גדולים, וזה בעצם במקום הזה שבו כבר החלל הפנוי הוא בסופו של דבר יכול לא רק להיות רק אמצעי לקראת האור שיוזרם תוכו, אלא הוא עצמו מכין את גבולות האלוקות, וזה שהקדוש הוא כולל בתוכו את כביכול לתאים לכם מסלם של אלוקות, אנחנו לא מסוגים להבין את הדבר הזה, אבל זה רק אומר, וואו, אז כמה הקדוש הוא והגילוש שבעולם, עד כמה הוא אינסופי, עד כמה הוא גדול, והדבר המסלם הזה הוא זה שבצורה עמוקה פנימית מגדיל אותנו ומחבר אותנו למקומות יותר גדולים. אבל זה דבר שאנחנו יכולים לשתוק אל מולו. ולשתוק, כמו שאומרים גם את הרבב, זה בחינת כתר להיזהר, זה בחינה של סבלנות כזאת. וזה דבר שכמו שהפסוקים אומרים, שאותם אנחנו חזוקים עם הרבה, עניינים מביא מחר הרבה בגבוליך. והרבה, כמו שרבנו אומר, זה בדיוק הקמצה הזאת, שבפנימיות אומרים שזה בדיוק התיאור העמוק של סוגיית הצמצום. דאם לדבושי מיני יובי, שתמיד אנחנו מדברים על, בכל חיות אחרות על לבושים ופנים, על האור שמשוחח על הבשר, על שתי מערכות נפרדות שבעצם קשורות לאור בכלי, והפן הגדול בהרבה שאצלו הלבוש של זהו עצמו, שהמקום שכיכול הוא זולתו בצורה עמוקה פנימית, זהו עצמו. וזה בעצם העומק של החלל הפנוי, שהקדוש הוא במה מילא את החלל הפנוי, מילא אותו באלוקות עצמה, שבעצם יש משהו כזה פני כזה שהתד ודסת נמצאים שם. והרבה זה בדיוק הלשון שכן הרשי תראות של הרבה, שזה אכן רוח הוא באנוש, ורוח הוא באנוש, כמו שבכל התורה רבנו רומז שרוח קשור לניגונים, כן, כבר שומעים את הפסוק, בדבר השם שמנו נשאו, וברוח פיו כל צבאם, וכל הניגונים באים, כמו שרבנו רבי תורה נ"ד, מהזרם של הרוח, שהוא זה שבעצם בא ומנשב בתוך הדברים האלה, וזה באמת גם דבר מדהים, הפסוק, אכן רוח הוא באנוש, הוא פסוק באיוב, וגם אומר רב נחמן שרין, שאחרי שכל ראי איוב ניסו לתת תשובות שכליות כדי להרגיע אותו על היסורים שבאו עליו, וניסו לומר לו סיבות של החטא ועונשו, או כל מיני דברים שקשורים להנהגת השם, בו נתנו לו תשובות שכליות, בא אליהו, שהוא היחידי שבסוף איוב התחבר אליו, ואמר, אכן רוח הוא באנוש, ואומר רב נחמן שרין, כי הוא בעצם הבין שכל, אם אנחנו ננסה להצדיק את היסורים על ידי כל מיני תירוצים, אנחנו בכלל לא מוצאים הכיוון. ודווקא במקום המיוחד הזה שאנחנו משתוקקים למשהו אחר, דווקא הדבר המיוחד הזה הוא זה שבסוף של דבר מפגיש אותנו עם המקום הפנימי הזה, וזה כמו שכתוב, זה רק מחר, זה לעתיד לבוא. במציאות של העולם הזה יש לנו זיקה לדבר הזה, אבל הזיקה לדבר הזה בעולם הזה היא יותר בתור שתוק, בתור שתיקה. ואני אומר עוד פעם, גם זה לא לכל אדם. יש את ה... אני היה לי קצת בזהירות, אבל קצת השתמש מושגים של השבועות הקודמים. יכול להיות שלדר ימטה אנחנו רק אומרים אמונה, תנו אמון ותהיו יותר קשורים לתשובה הקודמת. אבל דר למעלה אנחנו באמת לא, אי אפשר להבין את החלל הפנוי, זה דבר שבסדר שלנו אפשר להבין אותו, אבל לפחות אפשר לעבור במקום של שתוק, במקום כזה של תחיה את הפלא המיוחד הזה, ומתוך אמונה רחבה גדולה, שברור לשאר איך נמצא גם כאן וגם שם, זה עצמו, אני כן לשאול של בעיות עוד ג' שם, לא, סליחה, באור לקוטין, כאילו. לא, עכשיו מדבר על שלושת המדרגות של האנשים, כאילו, של יש את אמונה תמימה, ויש את האמונה שהיא חיה את הזה, אז הוא אומר, והטעם השלישי הוא מכלל שמתקשרים אל ידה לאור אינסוף, שעל ידי שהם חיים את הפלא הזה, זה מה שמחבר אותם למקום של אור אינסוף, מחבר אותם למקום יותר גדול, שזה לגמרי אמונה, זה לגמרי לא ניסיון להבין את הדברים, אבל רצון להתחבר לקדוש ברוך הוא לגמרי, גם בתוך המקום הזה, שזה בחינה של וידום אהרון, שמקשרת אותם, מחברת אותם למקום יותר גדול, שבאים דווקא מתוך מתוך המרחב הזה של החלל הפנוי. כן, כן, כן.
לא מתקשר לזה שבחלל הפנוי יש גם חסד וגם גבור. כאילו לא הבנתי איך זה קשור.
לא, שבעצם אומר, סיבת המחלוקות שאומר שזה סיבת הצמצום, היא כי יש בתוך הדבר הזה את הכל. שכולם רוצים...
לא ריקות שאין, אז איפה המקום הריק פה? אז
נצא מצב כזה שפשוט שני המוחזים טלית, כל אחד משך לכיוון שלו, אז פתאום הטלית כאילו נקרא. אבל כאילו בעצם הרגע שעומד כאן ביסוד החלל הפנוי, כמו שאומר, זה מחלוקות, כי כל אחד מושך לכאן, מושך לכאן. זה הזכרנו בבוקר, זה פירוש אחר שהוא אומר למילה עבריים, שלא מדלגים על, אלא קשורים לשתי עברי הנער, שהם קשורים לזה.
שהוא לא פנוי, אלא כאילו יש בו שתי הצדדים.
אז הוא עצמו יוצר מצב כזה, שבפועל, לכן זה פלא, אתה לא מבין מה קורה כאן, אתה לא מבין איפה הקדוש נמצא כאן בתוך הדבר הזה, אבל זה בא לא ממיעוט של אלוקות, אלא מעודף של אלוקות, היא זאת שיוצרת את המקומות הפליאה המיוחדים האלה. ואין לנו יכולת להכיל אותה באמת, והעולם הדת שלנו הוא חסר אמונים עולה ורק אמונה, אבל כאן יש כבר שפה יותר עמוקה, שזה השפה של השתיקה שקשורה אליה.
לפי הסדר הכרונולוגי זה אור אין סוף שיש בו את הכל, והצמצום זה תמיד החכמים שמתחלקים, ואז ביניהם אין כלום.
כן, אבל כאילו החלל הפנוי הזה שנמצא ביניהם הוא שיקוף של תביעות חיים שהיו מאוד מאוד קיצוניות לכל הכיוונים. אז בפועל זה צודק, יש כאן מקום כזה, נגיד ככה שבדת שלנו אנחנו חסרונים, לא מבינים איפה הקדוש נמצא. אבל המקום הפנימי שמנו זה בא, זה כי יש כאן, אין הארץ יכולה לשאת את כל הקצוות האלה. אני רק אומר, היום בבוקר קצת היה דיבור על זה, נראה שהדרגה השנייה היא, אני חושב שהיא לא דרגה, מה זה? בסדר גמור, ממש טוב לנו, בסדר גמור. שהדרגה השנייה הזאת היא דרגה שבאמת הוזכרה לגבי משה, אשתו קראת את זה על פניי, אבל כמו שאמן בוקר הוזכרה גם לגבי רבן שמעון גמליאל, ושם בלקוטי הלכות, בלכות תפילת מנחה, זה לא, זה בעיניי זה ככה, זה, התורה בעיניי הייתה הכי משמעותית כמה דבר הזה, שהוא אומר, זה כל יהודי בספרת מנחה ככה מרגיש, שבספרת מנחה, חבל שלו חובה עכשיו, או זה היה בדיוק העיתוי הנכון שהיה צריך לחבות, שאומר שיש כאן, לעת ערב, יש כאן פתאום, האור של האתמול מסתלק מאיתנו, אז הוא אומר, כל יום חדש חייב להתחיל מתוך צמצום. ובעצם כל תפילת מנחה שרואי שתעשה ירוחה עם שמש, שהיא נעשית ככה, לפני הרח דור דורים, או לפני הרח דור דורים, שיש ממש ניסה שבו פתאום אתה מרגיש שהכל נעלם כאילו. והמקום המיוחד הזה הוא הסוד העמוק שגנוז בצפת מנחה, הוא מבחן, אומר גם בערבית יש חושך. ערבית זה חושך שמתחיל להתמלא. וזה בעצם יותר השפה הראשונה שאמרנו. שאיך, שכולם מבינים שיש חושך, בסדר, אבל לאט לאט הוא מתחיל להתמלא. דווקא מנחה זה פעולת ההחשכה. זה הזמן הזה שבו יש הסתלקות של הכל. אבל אנחנו יודעים שדווקא האור המיוחד הזה של, של תפילת מנחה, יש בו אור מיוחד של עולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שאליהו, אז כאילו שמשה וישוע, משה נלחם, ניצח את המל, והחבר את משה, ישוע את המלך והמול לפי חרב, שהיה בדיוק בזמן הזה של המלחה, וגם מלחמת שמש וגבעון דום, כאילו ברגעים האחרונים אלה של היום, מה זה איך? אבנים כבדים, כן, הכבדתי, כן, הכבדו את הלב כאילו, שהמקום... איך? כן, טוב, זה דווקא, אתה מדבר עכשיו בעומק הזריחה כאילו. טוב, אתה לא חביב. טוב, זה יצא לי לפי המדרש, אתה לא חושב סוף כל הניסים, כן, לפי המדרש הזה כאילו. שדווקא במקום המסם הזה, אבל אני אומר, יש כאן משהו חזק מאוד, כי זה המקום, כאילו, אנחנו מתחילים להבין שבחלל הפנוי יש את המקום של הכיסופים, את המקום של הגעגוע, את המקום שאומר רק ממנו יוכל אחר כך להיוולד יום חדש, ובתוכו אליהו בהר כרמל זועק השם הוא אלוקים, זאת אומרת יש את האבוי שזה אור אינסוף, אלוקים שנמצא את הצמצום, ואנחנו לא יודעים איך זה, אבל אליהו צועק במקום אחד הזה את האור המחד של, של השם אלוקים. ואם אתם זוכרים יש את הסיפור של הלב המעיין, שם המתואר שהמעיין כל יום ויום כי בעצם אין לו חיים מצד עצמו, אבל תמיד רגע לפני סוף היום, אז נותנים לו עוד, כאילו אוספים איש חזר של אמת, אוסף עוד זמן זה, אבל בדיוק הוא נגמר ביום אחרת, זה סיפור כזה מוזר, למה אם כבר אוסף לו לא, שייתן לו בונוס לכמה ימים, אבל רואים שאיך אנחנו קשורים אל המעיין, איך אנחנו קשורים אל הקדוש שנמצא מעל העולם, דווקא דרך ה... רגעים אלה שכאילו של הפרידה, שאז אומר ואז בפרידה יש את הניגונים, זה קשור לסוגיית הניגונים כאן, יש את הניגונים הכי חזקים, והפרידה שבהם יוצרת דברים שכל מי ששמע אותם מתחיל לבכות כתוצאה מהדבר הזה, שזה מה שהזכרתי בהתחלה את הרחמונס, אבל זה כאילו בעצם זה מקום כזה שאני כבר, אנחנו מתחילים להרגיש עוד מה שאנחנו מבינים את התשובה של הדבר הזה, אבל כאילו ברגש זה בעצם כבר מתחיל להתנגן הניגון של איזשהו געגוע גדול וכיסופים גדולים שבאת דווקא במקום הזה. וכמובן כמו שרבינו שם מסיים ובמנחה של שבת רבה דרבין אסא ויתום, בכלל מבין שכל הימות מנחה שהיו לך במשך השבוע שהיו ככה במקום כזה קצת של מתח ושל פחד, פתאום אסא לעתיד לבוא ביום שקורא שבת נבין איך הרגעים האלה זה כל העולם לא כדאי של הרבה דרבין הזה, שהוא שם יש את התמצית הפנימית, את החיות הפנימית שכל העולם נמצאים שם, וזה באמת כבר מוביל לקומות כבר שבאמת של משה רבנו, שהוא ממש מהמקומות האלה כבר ממש מעורר ניגונים. כמו שאמרנו, זה לא בשפת השכל, אנחנו מבינים שהשכל זה מקום שלא נכון לדבר בו. אמונה זה עדיין לא בדיוק שפה, זה אולי הכנה לקראת הדבר הזה, ושתיקה היא הקשבה אדירה שכמיהה לדבר הזה. אבל דווקא מהמקום הזה כל הניגונים הכי עדינים של העולם באים, כי העולם שלנו לא עולם מוגדר ולא עולם שבכלים הרגילים של להבין אותו, אבל נוצרים דברים הרבה יותר עשירים, הרבה יותר גדולים דווקא כתוצאה מהמקום הזה של החלל הפנוי. אבל זה באמת דבר שרק לעתיד לבוא יהיה אפשר באמת כך באמת להיספק לגמרי בתוך אור הזה. למתיים אני כן צריך להגיד בכתב יד שלו הוא כן אומר דבר שאותי קצת הפתיע, שגם בהווה יש לצדיקים לפעמים צורך להתעסק ממש בשאלות של החלל הפנוי. הוא כתוב אצלנו בתורה שלו ככה בקצרה מאוד, אבל הוא אומר שם, אבל עכשיו יש לצדיק שהוא בחינת משה בחומות הללו, הוא תועל להכנע כוח של החומות הללו מחמת רוב קדושתו של צדיק, ולהוציא את בני ישראל משם כל דבר חשק לשורשו. צדיק וצדיק ואין לו חוכמות, אז זה כל שמות שנפלו בין המוחות חושקים מתלהבים. זאת אומרת, הוא כן אומר שיש איזה, זה לא רק הלכת על משיכה, גם בהווה יש כאלה שהתעסקו בדברים האלה, אבל הם לא יתנו בתשובות אמיתיות. כל תשובה שהם יתנו, הם אחר כך יפריחו אותה, אבל הם, לפחות, הם, כאילו דרך הדבר הזה, הם מחדדים וכאילו מחזקים את כולם. תדעו לכם, ברור שהקדוש ברוך הוא גם נמצא כאן, אבל זה באמת יותר משהו כזה שרק מבשיל ומכיל לקראת המקומות הגדולים האלה.
אתה יודע לעיין, מה שאומר לעיין,
מה זה איך?
אצל
הצדיקים כאילו, כן, בזמן הזה לעתיד לבוא כאילו. אז הוא אומר, זה מה שקראתי, הוא אומר, לעיין, אבל לראות מה שאומר, אין לזה תועלת אמיתית. הרי כל תשובה שאת אומר, זה לא פתור את השאלה. אבל זה כמו שאמרנו הבוקר בשאלת הידיעה והבחירה, שכל התשובות שניתנו, הם בסוף כולם לא נכונות. אבל כולם, מה זה קידמו אותנו לקראת איזשהו מפגש עם הקדוש כמו שנמצא מעל הידיעה ומעל הבחירה.
זה לא הניגון.
רואים שזה לא ניגון וזה לא אמונה וזה לא שתיקה. אני באמת לא יודע בדיוק מה זה. זה ברור שזה לא ניגון שכלי פילוסופי. זה כן לנסות להעלות ניצוצות ככה מהקצוות המסוים האלה. מה זה? להביא את
השתיקה. העיון הוא קשור לשתיקה.
כן,
נכון. נכון להיים, רק מישהו
מבחינת
שתיקה.
כן, אבל אז הוא יכול לעיין. אבל אז הוא יכול לעיין, זה החידוש.
אז היום
זה... שקראתי בתורה שלנו כאן, חשבתי זה לשתוק. אבל זה מה שבכתב יד, זה ממש בלועת, שהוא ממש יעיין מהדברים האלה.
לא יעיין, אבל אפשר לעיין ולשתוק. אפשר לשאול שאלות בחדות, ואז לא לענות עליה תשובה.
אתה אומר לעורר את השאלות האלה. יכול להיות. אתה אומר, אבל אתה אומר...
להעמיק את השאלה של הידיעה ובחירה אני יכול לשאול הרבה, אבל עכשיו לענות, אין לי מושג.
הבנתי, הבנתי. לא, ואתה רק אומר...
אני אגיד מאוד את השאלה. מי שיחפש תשובה למה שהוא יכול, מה שלא, שלא יתעזיק בכלל.
מי ש... אם אתה תתעזיק את השאלות... ישאל שאלה שאין לה תשובה. אבל הוא אומר, וזה יגיד את כולם מהדבר הזה, כי הוא ייתן להם אמון שברור שהקדוש נמצא כאן, לכן כדברי המשורר, מי שמאמין לא מפחד כזה, כאילו, אין לי פחד מהמקומות האלה, כאילו. ולמרות שמתי לכם לא תהיה תשובה, אתה צודק, כי עולם השתיקה זה עולם מאוד עמוק, מאוד מאוד מרכזי אצלו, אז ברור שכל התשובות הן בעצם של השאלות, או אפילו אין תשובות, כאילו, אבל יש משהו כזה שהוא סוף סוף מאוד מאוד רוצה לגעת במקומות האלה, אבל זה נראה כאילו שזה עוד פעם, זה כמובן דרך לצדיקים, ואני אומר, והיא לא סיפור אמיתי, והיא רק נצחה כדי להציל את אלה שנפלו לרשת הזאת, לתת איזשהו מגע, אבל בסוף התשובה האמיתית היא ניגונים, התשובה האמיתית היא לפתח שיר חדש, את השיר עם ראש המנה, זה המקום.
כל החצי השני של
זה
קצת מפתיע אותי, אני לא יודע, אני רוצה שאלה אם זה לגבי לך קמתי אחרת, שכאילו כל המקום שמדבר על שתיקה כמקום של געגוע וחניה לאינסוף, כמו זה חלל וחושך ורע שכאילו מעורר לגעגוע למעבר, כאילו הדיבור פה בתורה זה נראה שהשתיקה יותר אוחזת את המתח ומכילה את היש ועין כאחד, כאילו יותר הייתי כאילו אומר
את הגעגוע הזכרתי על הניגון כבר, לא הזכרתי את הגעגוע הזכרתי על הניגון, לא על השתיקה. השתיקה זה בדיוק זה, אני לא מוכן לוותר על אין סוף אלוקות, וזה לעמוד, ואני בכוונה רוצה גם את זה וגם את זה, גם את האור וגם את החושר, כי ברור ששם הקדוש הוא נמצא, כאילו זה ודאי נמצא, כאילו זה המקום של השתיקה שהיא יוצרת את המשלות הדבר הזה. בזכות הדבר הזה נוצר גם כאילו הפירות הראשונים שנוצרים ממנו, זה הרבה ניגונים שנוצרים כתוצאה מהדבר הזה, כאילו. אבל כאילו, אני חושב שלכן קטעתי אותך עליי באמצע, כאילו.
לא, א', לא, חשבתי שגם השתיקה היא כבר שמה, ונראה לי שני, כאילו, אני גם אומר שהשתיקה, כאילו, גם השתיקה וגם הזמר, הם לא געגוע אל מה שמעבר, אלא הם כבר שפה שמדברת, זה נראה כבר כאילו שפה שמדברת את ה... את המת, את ה... לא יודע לך, את האנרגיה, את ה... שנולדת מתוך המתח הזה. או שהיא מגדילה
את המידות. כן, לא, זה לא הייתה שאלה בשלם הזה געגוע, כאילו. הגעגוע של המעיין ללב וכל סיפור שם, זה רק כיסופים, או שזה פתאום, כמו שאומרים, נוצרים שם מילים שאף אחד לא שמע, שמע אותם. זה בעצם זה סוג מיוחד של שפה, אבל געגוע, כן, נכון, פעם הרבה יותר דיבר על זה, שזה געגע, זה נוגע ואינו נוגע, זה משהו כזה שנמצא בין העולמות האלה, זה כאילו, זה יותר מרחב של שפה, שמה שקיים בו זה לא רק המקום הזה, כמה אני משתוקק, זה לא הניגון של ההתבטלות, זה יותר הניגון החי, שמה קורה לי, אם אתה רוצה להיות גם כאן וגם שם, כאילו, אז זה מתגלה בסגנון כזה, אבל אני כן חושב שכאילו, שהבחינה של הניגונים, לפחות כאילו בתחילתם, יש בה משהו מסוים, הצורה של הניגונים, שאתה מרגיש שם איזה משהו כזה שאנחנו אף פעם לא מגיעים אליו, אנחנו מכילים אותו, אבל בתוך הדברים האלה, והוא עצמו יוצר איזו פוריות רגשית מאוד מאוד גדולה שבאה מזה.
גם אין תשובה, זה משהו מיוחד. אפשר לשאול שאלה מתוך עירור, אני מאחר על זה, שאלה מתוך שאתה כדיד להביא מה זה. בעצם זה שאתה לא יכול לתת תשובה, זאת אומרת שהדבר הזה הוא מופלא וגדול, זאת אומרת, נותן את העצמה של הדבר הזה, נותן כל הרבה תשובות, אבל תשובות לא מגיעות בדיוק, לא מספקות, אז כנראה שהתשובה היא הרבה יותר גבוהה מאשר תשובה פשוטה, מאשר השכל, כל מיני תשובה מפורט. איפה, זה נותן את הפליאה וה...
מה, דווקא התשובה?
הרוממות, אין תשובה פשוטה, נותן את הרוממות של הדבר הזה.
כן, כן.
זה מורכב, זה מיוחד, שתשובה פשוטה לא יכולה לתת.
כן.
מעניין.
ודווקא המקום הזה שבו אתה נשאר כאילו באיזה, אבל זה מפשיל שפה אחרת, ויש לנו שם שזה כבר משהו לפתח שפה אחרת, וכן.
הרב, אין קישור, אבל ביחד, כמו שאמרת, היחס הסובב כי קצת חסר לי, זה החורך שחור דווקא שלי, ממש חסר לך. כל השפה של לבושים, דעת, היא מתחדשת לאור הקשור על האמונה שמצאו בחר לבנות. אבל מה
יחסי
הגומלין בין
חלק פנו לבין
מה
שסובב מעלה? הרי כאילו סובב, נראה לי גם מחבד וגם אצלו, זה לא הכוונה סובב ולא בחלל פנוי, אלא סובב זה איך בהיות הכל תב הכל, לעומת ממלא שמדבר על הבחנה בין בורא לנברא, סובב אומר שבמקום שהקדוש הוא נמצא בכל מקום, ש... לא זוכר את הלשון בשיר ה... משיר איחוד, סובב הכל זה וביא אותו כל תב הכל, שזה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא ודאי שרוי כאן. אז בשלב הראשון רק אדם באמונה אומר, אני קשור, אני מחבר את עצמי אל המקומות הבלתי ידועים של הקדוש ברוך הוא. אבל בסוף אדם ממש חווה ממש בתוך המקום הזה כאילו של החושך, הוא, יש לו איזשהו צד עמוק שהוא חווה שם ממש הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא שרוי בתוך המקום הזה. זה כמובן, זה מאוד, אם אדם בא מזה מקומות שכלי, זה הדבר הכי מסוכן, כי הוא הופך אור לחושר וחושר לאור, והוא כאילו, זה ממש יכול להיות אליליות של לקדש את החושר ולראות ברע טוב. אבל אם אדם בנה את המקום הזה של השתיקה, את המקום הזה של הגגוע, והשתחרר במקום הזה שלו, אז הוא ממש מזהה איך הקדוש הוא נמצא גם במקומות הכי רחוקים שם הקדוש הוא נמצא כאילו.
דווקא
דרך
את
במתח בין החלל לבין האין סוף נוצרים אין סוף זרמי חיים מתחדשים כל הזמן, כאילו מה הדבר הזה. מלך?
מי שנכנס אליו לא סטטי.
כן, ומי שנכנס אליו, נכון, וכל מיני חובר אותו אל מול האין סוף, אז הוא מתחדש כל הזמן, אבל החלל הפנוי כאילו במקום האחד שלו, הוא מתאר את המקום, כאילו את המקום כאילו של הפלט, המקום שבו כאילו לכאורה במבט פשוט לא רואים אלוקים, אבל לשם בצורה עמוקה פנימית יש איזשהו גילוי אלוקי הרבה יותר עמוק, שבא כאילו חלק מהמרחב הגדול של הסובב. טוב, בסדר, רצינו קצת לדבר על הסיפור של בת מלך שנזרקה לתוך החלל הפנוי, ומה הניגונים עשו לה, ומה צפיקות הלב עשו לה, אבל זה אולי
נצטף פעם אחת.
לא, לא בסדר, אולי בנחת פעם.
אולי,
דרך הניגונים אולי, כאילו.